שיחת היום עם מגיד המישרים הרב שלמה לוינשטיין.
שלום וברכה, פרשת ויצא תשפ"ג ג' ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה, ואחרי החלום שהוא ראה את הסולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה, והנה מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו, אז כתוב שהוא קם בבוקר ואמר, אין זה כי אם בית אלוקים וזה שער השמיים. והמקום הזה הוא כל כך קדוש, ולכן חלם את החלום הנפלא הזה. אז באמת מדובר פה על יעקב ועל מה שהוא ראה, ודרך אגב, אחד מהסיבות שקוראים לספר בראשית ספר הישר, חז"ל אומרים, בגלל שהאבות הקדושים היו ישרים, ועליהם מסופר בספר הזה. אחד מהדברים שרואים במה הם היו ישרים, הם לא חיפשו קומבינות. למשל, אברהם אבינו הלך עם לוט, וכל זמן שלוט היה איתו, הקדוש ברוך הוא לא דיבר איתו. איך כתוב בפסוק? והשם אמר אל אברהם, אחרי היפרד לוט מאימו. זאת אומרת, כל זמן שהיה איתו לוט, השם לא דיבר איתו, אבל הוא לא גירש את לוט. עד שלא קרה מה שקרה, שהרועים של לוט ראו בשדות זרים, ואמרו שזה שייך להם, בגלל שאברהם אבינו קיבל את הארץ, ולאברהם אבינו אין ילדים, אז ממילא לוט הוא היורש. רק אז אמר לו אברהם אבינו, עם הימין והשמאלה ועם השמאל ואימינה, בוא ניפרד כידידים. למה? כי היושר הוא שהאחיין שלי צריך ללכת איתי, ואני, אף על פי שאני מפסיד מזה, אני עדיין לוקח אותו איתי. זה היה אברהם אבינו עם היושרה שלו, ספר הישר, כי הם היו ישורים. כך גם כן אברהם אבינו מקבל פני שכינה בפרשת וירא, וירא אליו השם באלוני ממרא, והוא יושב פתח האוהל כחום היום, אבל כשהוא ראה אורחים, הוא רץ אליהם, הוא עזב את השכינה, אף על פי שלכאורה זה דרגה גבוהה. אומרים לנו לא, גדולה הכנסת אורחים יותר מקבלת פני השכינה, וזה הישר, את הדבר הישר צריכים לעשות, ולא את הדבר שנדמה לי שכדאי לי, ובטח לא קומבינות שיהיה כדאי לי. אז גם פה אותו הדבר, יעקב אבינו חלם חלום כל כך גדול, גם מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו, והנה השם ניצב עליו, ויאמר אני השם אלוקי אברהם אביך ואלוקי יצחק, הארץ אשר אתה שוכב עליה לך אתננה ולזרעך, והוא מבשר לו גם, והיה זרעך כעפר הארץ, ופרצת ימה וקדמה וצפונה ונגבה, וגם הוא אומר לו, והנה אנוכי עמך ושמרתיך בכל אשר תלך ואשיבותיך אל האדמה הזאת. כאלה הבטחות גדולות. אבל כשהוא קם בבוקר והוא אומר, אין זה כי אם בית אלוקים וזה שער השמיים, ואני לא ידעתי, אומר רשי, ואם הייתי יודע, לא הייתי ישן. אבל אתה, אם לא היית ישן, לא היית מקבל את כל ההבטחות האלה. אני לא מחפש חוכמות ולא קומבינות. אם אסור לישון, אסור לישון, רק לא ידעתי שאסור לישון כאן. אם הייתי יודע, לא הייתי עושה את זה. זה נקרא ספר הישר. להיות ישר זה אומר לעשות מה שאני מחויב לעשות, ולעשות את זה בצורה הנכונה ועם כל הלב, ולא לחפש להשיג השגות וכל מיני חוכמות. יש כל מיני פטנטים. אין פטנטים. אתה רוצה להיות יהודי טוב, צריך לעשות מה שכתוב בשולחן ערוך, אתה רוצה להיות תלמיד חכם, צריכים ללמוד. אין פטנטים, לא חוכמות, בלי כל מיני דברים כאלה, זה נקרא ספר הישר. אבל בנושא הזה של אין זה כי אם בית אלוקים וזה שער השמיים, אז כמובן שבעלי הדרוש משייכים את זה לקדושת בית הכנסת, שבית הכנסת הוא בית אלוקים. הוא שער השמיים, אנחנו באים לשם שלוש פעמים ביום להתפלל אל השם, ומקווים שהשם ישמע את תפילותינו, ויעשה את בקשותינו, וצריכים להתנהג בצורה הוגנת, בצורה מכובדת, ולא חס וחלילה לעשות צחוק, ולא לדבר, לא באמצע התפילה, ולא לא באמצע התפילה, דברי חולין, אסור לדבר בבית הכנסת. רב שבסי יודלביץ', זכר צדיק לברכה, אז הוא רוצה לתת דוגמה איך זה נראה שבן אדם מדבר בחזרת השץ בעניינים שלו, אבל כמובן הוא גם לא מפסיד אף ברוך הוא וברוך שמו ואף לא אמן. אז הוא מתאר את זה ככה. היה יהודי שקנה סוס, ובאמצע חזרת השץ הוא מספר על זה לחבר שלו, אז הוא אומר כך, שמן הידידי, היום קניתי סוס, אוי, איזה סוס, ברוך הוא וברוך שמוי, עליתי על הסוס בכדי לבדוק את כוחו, מה אומר לך? זה היה פשוט תענוג, כל מי שראה אותי רוכב על הסוס, מלא התפעלות, כל אחד אמר, אומן, בקיצור, סוס כזה לא ראיתי מימיי. אתה מתאר לעצמך איך שהוא קופץ? קדוש, קדוש, קדוש. הדגים היהודי תוך שהוא מקפץ ועומד על קצות אצבעותיו פעם, פעמיים ושלוש. כן, ממש כך, כל הסוס קופץ, מתרומם ויורד, מתרומם ויורד. אנשים עמדו פשוט פעורי פה, התבוננו כיצד רוכב אני על סוסי החדש, ואמרו איש לאחיו, ברוך הוא וברוך שמו. אבל אחר כך המשיך העגלון ופניו התקרקמו, קרה אסון. הסוס, הסוס החדש והיפה, הסוס המקפץ והדוהר, התהפך לפתע. ברוך הוא וברוך שמו. בעקבות המכה נפח הסוס את נשמתו, ולפיכך התקבצו הנוכחים וניסו למשוך אותו לפעתי הכביש, כדי שלא לעכב את תנועת העגלות. ואז לפתע נשמעה צעקה, כהנים, ממש כאילו הייתה זו לוויה אמיתית. כך קברו אותו, ובכך נגמר הסיפור, התגדל והתקדש שמי רבה. כותב רב שבסי יודלביץ', הרי לנו יהודי יקר, אשר לא ויתר אפילו על אמן אחת, אפילו לא על ברוך הוא וברוך שמוי, ואת כל אשר ביקש לספר, הוא הספיק לומר ביני לביני, אולם איך זה נשמע. כולנו שמענו שדבריו השתלבו בסדר התפילה, הפלא ופלא, אלא שמשמעותם נותרה להיות עגומה למדי, לומר קדיש על סוס, זה לא מקובל וגם לא עגון ולא ראוי. אז זה הנושא הזה של אין זה כי עם בית אלוקים וזה שער השמיים, ועכשיו נעבור לדבר נוסף בפרשה, וזה ההבטחה שיעקב אבינו מבטיח, אם יהיה אלוקים עמדי, ושמרני בדרך הזה אשר אנוכי הולך, ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש. מכאן למדו חז"ל על ההסתפקות במועט. מה פירוש? בן אדם אוהב שיהיה לו הרבה, ואוהב שיהיה לו הכי טוב, אבל תראה את יעקב אבינו, מה הוא מבקש? לחם לאכול ובגד ללבוש. ומחליודה לפקוביץ, זכר צדיק לברכה, בספר אמרי דעת מסופר, חודשים אחדים לפני הסתלקותו של רבינו, התקיים כנס לאימהות התלמידות של סמינר בית יעקב בירושלים. נושא הכינוס היה הכנת הבנות המסיימות לקראת נישואיהם עם אברכים בני תורה. הרבנים שהיו אמורים לשאת דברים בכינוס קיבלו דף עם שאלות בהשקפה האמורות לעלות לדיון במהלך הכינוס. אחד הרבנים נכנס לרבינו ושטח בפניו חלק מן השאלות, בבקשו לשמוע דעת תורה. בין השאלות הייתה התייחסות למקומה של האישה בעסק התורה של בעלה, והשאלה הייתה, מה מידת מחויבותה של האישה להביא פרנסה לבית? עד כמה על האישה ובני הבית להגביל את עצמם בהוצאות ובמותרות, כדי שלא לפגוע בשקיעות הבעל בעסק התורה, ועוד כיוצא בזה. מיכאל יהודה הקשיב בריכוז, בסבלנות ובמתינות כדרכו. מי שסיים אותו הרב להקריא את השאלות, ננער רבינו ואמר בלהט, דע לך, כל השאלות הללו מקורן ממקור לא טהור. הכל מתחיל מהעיתונות הקלוקלת שבעוונותינו הרבים התפשטה גם במחנה היראים, עד שכבר לא מתביישים לשאול כלום. לבלרים אלו, שמעולם לא קרו ולא שנו ורק פירשו, וערס החילוניות מפעפע בקרבם, הופכים את כל הדברים שבעבר היו פשוטים וברורים לכל איש ואישה לשאלה. והלא יודע, אתה הוסיף רבינו, כשיש שאלה, זאת אומרת שיש שני צדדים, לכאן או לכאן, אולי כך ואולי כך. הגביע רבינו את קולו ואמר, תגיד להם שיש בורא לעולם, והוא אשר הבטיח בתורתו הקדושה שלעמלי התורה ובני משפחתם לא יחסר כלום, שיבנו בתים אמיתיים של תורה, בלי עיתונות, בלי מחשבים, בלי שום מודרניזציה, ויראו שתהיה להם סייעתא דשמיא בכל. השתתק רבינו לשניות אחדות, מחה את דמעותיו שזלגו כל העת, ואחר איחל בכל לב בהצלחה. מה באמת הסוד של הדבר הזה להיות מספיק לי לחם לאכול ובגד ללבוש? איך הסוד, איך הדבר הזה יכול להתקיים? אז הראה לי ידידי רב נחמן פוקסברומר, שיום אחד הייתה תחנת אוטובוס ברחוב הרב כהנמן בבני ברק, מוצאי ראש השנה, 1:30 בלילה, התחנה מלאה עד אפס מקום, כל האוטובוסים שעוברים לא עוצרים, והעצבים מתחילים לעלות. וכל הטלפונים שטלפנו לחברה, למה לא שולחים אוטובוסים, החברה לא ענתה. ואז פתאום נראה אוטובוס שבא מרחוק, ותעבור הרינה בתחנה, בא לציון גואל, אבל כשהוא הגיע, ראו שהאוטובוס נוסע את המספר 318, ובעצם הוא נוסע לרחובות. כשעצר האוטובוס בתחנה, הבחינו הממתינים כי האוטובוס ריק לגמרי מנוסעים. הנהג פתח את הדלת, וקרא רחובות, ואין קול ואין עונה. כולם רוצים לנסוע לירושלים. אז אמרו הממתינים, אמרו לנהג, תעשה טובה, אין אף אחד שנוסע לרחובות, אז אולי תועיל בטובך לקחת אותנו לירושלים, פשוט תחליף מספר ל-402. וככה אנשים, באמת זה מצחן ביניהם, וכולם התחילו ללחוץ על הנהג, הוא אמר להם, אני לא יכול, מה, אני שכיר, אסור לי לעשות את זה, מצטער, זה עלול לגרום לי לפיתורין. האנשים בתחנה המשיכו להתחנן ולהפציר, עד שלבסוף אמר הנהג, טוב, תעלו. את הנחת הרווחה ניתן היה לשמוע עד ירושלים. הם עלו בזריזות ומילאו את האוטובוס בישיבה בעמידה עד אפס מקום. הנהג החליף את המספר מקו 318 ל-402 והחל את הנסיעה ירושלימה. כל הדרך לא חדלו הנוסעים מלשבח ולקלס את הנהג, והודו לו מקרב לב על שסיכן את עבודתו למענם. כולם הרעיפו עליו את כל הברכות האמורות ושאינן אמורות, הכל, הכל בירכו אותו בלי סוף, ויחלו לו גמר חתימה טובה ופית כתבה. כשהאוטובוס כבר היה בתוך ירושלים, ניגש אחד הנוסעים להודות לנהג באופן אישי על הנסיעה המיוחדת. לאחר מילות התודה והברכה, שטח הנוסע בפני הנהג את תמיהתו. דבר אחד אני לא מבין, הרי בכל אוטובוס קיים כיום מכשיר שמזהה ששינית את המסלול של הנסיעה שלך. אם כן, כיצד לא חששת לשנות את הקו ולסכן את עבודתך? כאן חייך הנהג ואמר, האמת היא שהקו שלי לא היה 318, אלא באמת 402. בחדר הפיקוח שלנו התקבלו תלונות שיש בתחנה אנשים רבים הממתינים לאוטובוס. הסדרן ביקש שאחד הנהגים ייסע אל הקבוצה שממתינה בתחנה כבר כמה שעות, אבל אף אחד לא הסכים. כי כולם הבינו שכשהם יגיעו, יהיה זעם וכללות, ומי רוצה להתחיל את השנה עם כללות? ואז עלה לי רעיון לנקוט בתחבולה המקורית הזאת. לפני שהגעתי לתחנה, החלפתי את המספר ל-318, כשהתכנון היה בכל מקרה לקחת אתכם לירושלים. רק לא בתור נהג נזוף, אלא בתור נהג אהוד ואהוב. ואכן הרווחתי שכל הכללות נהפכו לברכות, עד בלי די. עד כאן הסיפור. עכשיו, מה המסקנה? מה באמת גורם לאנשים לקלל או לברך, לכעוס או להיות אסירי תודה? ההבדל הוא אחד, מגיע לי. כשאדם בטוח שמגיע לו משהו, אם הוא לא מקבל את זה, הוא כועס. אבל כשאדם יודע שלא מגיע לו, ובכל זאת הוא מקבל, אין מאושר ממנו. ממילא, אדם, אם הוא רוצה להיות מאושר בחיים, אם ינמיך ציפיות, יש סיכוי טוב שהוא יהיה מאושר. אדם שחושב שלוקחים לו, הוא תמיד כועס. יעקב אבינו, הציפיות שלו היו נמוכות. אם יהיה אלוקים ממדי, הוא שמרני בדרך הזה אשר אנוכי הולך, ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש, וזה הכל. אז כשאתה מקבל יותר, אתה אסיר תודה. אבל עם השאיפות ועם הרצונות וההבנה שמגיע לי, מגיעים רחוק, אז כמובן, אחר כך זה אכזבה, וכשיש אכזבה, יש כעס ומצב רוח לא טוב, וכל הדברים האלה. טוב, אחרי שהיה העניין הזה, יעקב אבינו הולך לחרן. וכשהוא מגיע לשם, הוא רואה, והנה שלושה עדרי צאן רובצים על הבאר, והוא אומר להם, אחי מאין אתם? ויאמרו לו, מחרן אנחנו. ויאמר להם, הידעתם את לבן בן נחור? ויאמרו, ידענו. ויאמר להם, השלום לו? ויאמרו, שלום. והנה רחל ביתו באה עם הצאן. ואז אומר יעקב אבינו לרחל, כי אחי אביה הוא, וכי בן רבקה הוא, ואתה רוצה ותגד לאביה. רש"י אומר, מה זה כי אחי אביה הוא? היא, רחל אמרה לו, תדע לך, הוא אמר לה, אני רוצה להתחתן איתך, אז היא אמרה לו, בסדר, אבל יש לי אבא רמאי. ואבא שלי ייתן לך את אחותי שהיא מבוגרת ממני. אמר לה יעקב אבינו, אני אחי אביך. את יודעת מה זה אחי אביך? אם הוא בא אליי ברמאות, גם אני יכול לרמות. אחי ואני ברמאות. ואם אדם כשר הוא, אז אני בן אחותו. אני בן של רבקה, שגם היא כשרה. שאלה היא, לפני כן למדנו בפרשה הקודמת, פרשת תולדות, שיעקב איש תם יושב אוהלים. ושם רש"י הסביר מה זה תם, מי שאינו חריף לרמות, קרוי תם. אז יעקב אבינו ידע לרמות או לא ידע לרמות? מי שאינו חריף לרמות, קרוי תם, ויעקב איש תם. מצד שני, פה כתוב, כי אחי אביה הוא, אם לרמאות הוא בא, גם אני אחיו ברמאות. ענה על זה רב לייזר שמחה וסרמן, הבן של רב אלחונון וסרמן, היחיד שנשאר אחרי השואה, הוא אמר ככה, יעקב אבינו הכיר היטב היטב את דרכי הרמאות. אדם שלומד גמרא, והגמרא דנה, מה הגנב היה יכול להגיד בבית הדין כדי לצאת זכאי, ויש לו, אם הוא היה יכול להגיד את זה, והוא לא אמר הסימן שהוא דובר אמת, זה נקרא מיגו בלשון הגמרא. אדם כזה חייב לדעת את דרכי הרמאות. אבל זה שאדם יודע את דרכי הרמאות, זה עוד לא אומר שהוא רמאי. ממילא מי שאינו חריף לרמות את אחרים, הוא קרוא איתם, ויעקב באמת היה איש תם, הוא לא הלך לרמות. אחיו אני ברמאות, מה שיעקב אבינו אמר לרבקה, מה שהוא אמר לרחל, הוא אמר לה, אני יודע איך להישמר מרמאות. זה אני יודע. לא שאני הולך לרמות, אבל אם הוא בא לרמות אותי, אחיו אני ברמאות, ואני יודע איך לשמור את עצמי מהרמאויות שלו. זה נקרא אורמה. וזה מה שכתוב בספר משלי, לתת לפתאים אורמה. התורה הקדושה יכולה לתת לבן אדם את האורמה, לדעת איך להינצל. לשקר לרמות, אסור. אבל לדעת איך להינצל מרמאות, זה היה יעקב אבינו אומר, אני יודע, אחיו אני ברמאות, ואני יודע איך להינצל מהרמאויות שלו. האמת היא ששאלתי פעם, את רב דויב לנדו, אז אם הוא יודע איך להינצל מרמאויות, איך לבן כל כך הרבה רימה אותו, אז הוא ענה לי, יעקב אבינו ראה את הדבר הזה בתור השתדלות, והוא עשה השתדלות פעם אחת, והוא ראה שזה לא הלך, כי שהוא נתן סימנים לרחל, ובסוף היא נתנה את זה ללאה, אז הוא ראה שזה לא הולך, והוא חדל לנסות בדרכי ההשתדלות, רק התפלל אל השם, ואתה רואה שהשם שמר אותו, שלמרות כל הרמאויות של לבן, יעקב אבינו נהיה עשיר, יעקב אבינו היה לו 4 נשים, 11 בנים, עוד 12 בנות, היה לו הכל מה שהוא רצה. זאת אומרת, לעשות את ההשתדלות שלא ירמו אותו, הוא עשה, אבל כשזה לא הלך, אז הוא בסדר, קדוש ברוך הוא נשאר בעל הבית של העולם. אף אחד לא יכול לקחת את מה שמגיע לי, ואף אחד לא יכול לתת לי את מה שלא מגיע לי. זה האמונה שלנו. ממילא, אז מה אומר יעקב אבינו? כשהוא עשה איתי את ההסכם, אז אני שמתי מקלות ברהטים, אבל זה לא היה עוזר לי בכל מקרה, כי הרי הוא שינה כל הזמן את המשכורת. אז כשזורעים בצל, לא יכול להיות שיצמח מלפפון. יעקב אבינו סגר איתו חוזה על בצל, סגר איתו חוזה על עקודים, ואז הוא שינה את ההסכם לנקודים, לברודים, לכל מיני, אז איך אפשר שיעזור המקלות האלה? אבל יעקב אבינו מספר לרחל וללאה, אני ראיתי שמלאך בא ולוקח את התיישים מהעדר של לבן ומביא אותם לעדר שלי, והקדוש ברוך הוא יודע מה יהיה ההסכם האחרון של לבן יעשה איתי, והוא שמר עליי באמת. אז ממילא, כל מה שיעקב אבינו ידע, ידע להישמר, אבל כשזה לא עוזר, הקדוש ברוך הוא עדיין בעל הבית בעולם, ואת עמלי ואת יגיע כפיי ראה אלוקים ויוכח אמש. סוף כל סוף, לבן לא הצליח בכלום, ויעקב הצליח בהכל, והכל תלוי בהשגחה הפרטית, וזה הדבר היחיד שמשנה. ועכשיו ניגש לדבר הנפלא הזה, מה שרחל אמנו עשתה, שהיא מסרה לאחותה את הסימנים. זה אחד הדברים המדהימים ביותר שיש בעולם, כי אנחנו אומרים שרחל ויתרה לאחותה, אבל זה לא ממש נכון, כי המילה ויתור לא מכילה את מה שרחל עשתה. נניח שהיו שתי אחיות, אחת מאורסת ואחת לא, וזאת שלא מאורסת, אומרת למאורסת, אולי את מוכנה לוותר לי על הבחור שלך. אם היא תוותר לה, זה נקרא ויתור. אבל מה יהיה אם אליהו הנביא בא לזאת שמאורסת, ואומר לה, תקשיבי, הבחור שאת הולכת להתחתן איתו, הולך להיות אבא של הרמב״ם, ומי שתתחתן איתו תהיה אמא של הרמב״ם. ועכשיו אחותה באה ואומרת, את מוכנה לוותר לי על הבחור הזה? אם היא תוותר הפעם, זה ויתור הרבה הרבה יותר גדול. במקרה של רחל, היא עמדה להתחתן עם בן אדם שהיא ידעה שהוא עומד להיות אבא של משה רבינו, אדון הנביאים. אבא של יחזקאל, ישעיהו, ירמיהו ותרי עשר נביאים. אבא של רבי שמעון בר יוחאי ורבי עקיבא ורבי טרפון ורבי יהושע ורבי מאיר. אבא של הרמב״ם והרשב"ו, רש"י ובעלי התוספות. אבא של כולנו, של כל עם ישראל. ועל זה לוותר? הרי היה לה סימנים, ואת הסימנים היא מסרה לאחותה כדי שאחותה לא תתבייש. זה ויתור? המילה ויתור לא מכילה את זה. אבל רחל עשתה את זה כדי שאחותה לא תתבייש, ובפרט שההצע לא כל כך גדול, כי זה לא שהיא תיתן לה את יעקב והיא תתחתן עם מישהו אחר. המישהו האחר זה עשיו. וגם את זה לקחה רחל ונתנה כדי שאחותה לא תתבייש. עכשיו, אחרי כל זה, בסופו של דבר רחל התחתנה גם היא התחתנה עם יעקב, וליהודים הייתה אורה. אבל לא, האורה לא כל כך גדולה, כי סוף כל סוף, לרחל לא נולדו ילדים. רחל עקרה. לאה יולדת כל שנה בן, ורחל עקרה. אבל בסופו של דבר, ויזכור אלוקים את רחל, ויפתח את רחמה. מה הוא זכר לה? רש"י אומר, הוא זכר לה שהיא מסרה את הסימנים. זאת אומרת ככה. נכון שהקושי לוותר הוא נורא והיום. ומה שרחל עשתה זה מעבר לכוחות של בן אנוש. אבל אם היא לא הייתה עושה את זה, היא הכרה. לא היו נולדים לה ילדים. ורק בזכות מה נולדו לה בסופו של דבר ילדים? כי היא מסרה את הסימנים. ויזכור אלוקים את רחל ויפתח את רחמה בסופו של דבר. מה שעזר לה באמת זה זה שהיא מסרה ללאה את הסימנים וויתרה לה. זה הדבר שאיתו הקדוש ברוך הוא שילם לה. ולא, התשלום לא נגמר בזה שנולדו לה שני ילדים. אלא שני הילדים האלה, יוסף ובנימין שנולדו לה, הם בחלקם היה בית המקדש. כשנכנסנו לארץ, הבאנו איתנו משכן מהמדבר. איפה שמו את המשכן? 369 שנים המשכן היה בשילו, בחלקו של יוסף. וכשנחרב משכן שילו, אז בנינו את בית עולמים, את בית המקדש איפה? בירושלים, בחלקו של בנימין. למה? כי איפה שיש אהבה, אחווה, שלום ורעות וויתור וכל כך התחשבות, זה המקום שבו הקדוש ברוך הוא רוצה להשרות שכינתו. שם הוא שם את המשכן, שם הוא שם את בית המקדש. וכשנחרב בית המקדש, כתוב בחז"ל שבאו האבות הקדושים ובכו והאימהות הקדושות, ולאף אחד הוא לא התייחס, עד שהגיע רחל ואמרה לו, ריבונו של עולם, לי אתה עושה את זה? לי? אני בשר ודם, ואף על פי שיש לי כאלה רגשות, מסרתי את הסימנים לאחותי שלא תתבייש. לה אמר הקדוש ברוך הוא, מנעי קולך מבכי, ועינייך מן דמעה, כי יש שכר לפעולתך, לא לדמעות שלך, לפעולה. איזה פעולה? לפעולה של מסירת הסימנים. יש שכר לפעולתך, ושבו מארץ אויב, ושבו בנים לגבולם. זה בזכות רחל, בזכות מה שהיא עשתה. זה הדבר שהוא שווה כל כך הרבה, כל הקיבוץ גלויות שיהיה בעזרת השם בקרוב, יהיה בזכותה. אבל רחל מתה אחרי שהם הלכו לארץ. ויש בחז"ל כמה וכמה הסברים למה רחל מתה. הסבר אחד, כיוון שהיא ציערה את אבא שלה. במה היא ציערה אותו? שהיא לקחה ממנו את הטרפים. כשהם ברחו, היא לקחה איתה את העבודה זרה שלו, את הטרפים, וציערה את אבא שלה. שואלים, למה אצלה זה לא בסדר, ואילו אברהם אבינו ששבר את הפסילים של אבא שלו, זה בסדר גמור? מה ההבדל? אז מתרצים שאברהם אבינו היה אב טיפוס שרצה להפיץ את האמונה, ולכן הוא עשה את זה, ובאמת גרם שיתחילו לדבר על האמונה. אבל רבקה, היא לא אמרה לאבא שלה כלום. היא רק לקחה, נו, תתווכחי איתו, תסבירי לו, שאם אפשר לגנוב לו את האלוהים, אז זה לא אלוהים. אבל לא, היא לא אמרה כלום. אז ממילא זה רק צייר את אבא שלה, מה יעשה? הוא ילך לסופר, יקנה פסילים חדשים, אז מה עשית פה? לכן, זה לא דומה. בסדר, זה הסבר אחד, למה היא מתה? כי היא ציירה את אבא שלה. הסבר שני, למה היא מתה? מפני שיעקב אבינו נדר שכשהוא יבוא לארץ, והאבן הזאת אשר שמתי מצבה יהיה בית אלוקים, אבל הוא בא לארץ והתאחר לשלם את הנדר. וכתוב בגמרא שבעוון נדרים, אשתו ובניו של אדם, רחמנא ליצלן, מתים. אז היא שילמה על זה בחיים שלה, כי הוא איחר את הנדר. הסבר שלישי שיש בחז"ל, שכשלבן רדף אחרי יעקב ואמר לו, למה גנבת את אלוהי? אז יעקב אבינו אמר, הוא לא ידע שרחל לקחה, אז הוא אמר לו, אם אשר תמצא את אלוהיך, ימות. ורחל באמת, היא לקחה את זה, אז כללה צדיק אפילו על תנאי היא באה, וזה מה שקרה. אבל יש עוד הסבר אחד בחז"ל, במדרש רבה פה על המקום, כשהקדוש ברוך הוא אמר ליעקב אבינו שילך לארץ ישראל בחזרה, שיעזוב את לבן וילך לארץ ישראל, בתורה כתוב שהוא קרא לנשותיו, לרחל וללאה, אל השדה, ושם הוא סיפר להם איך אבא שלהם מרמה אותו, ושהשם אמר לו כבר ללכת לארץ ישראל, ומה אתן אומרות? אז הם אמרו לו, ותען רחל ולאה ותאמרנה. וטען רחל ולאה, היא דיברה לפני אחותה? זה הסיבה שהיא מתה. כך כתוב במדרש רבה פה על המקום. אבל בירושלים יש יהודי שקוראים לו רב מוישה שלפוברסקי, והוא מחותן של רב חיים קניבסקי, והוא אמר פעם לרב חיים דבר נפלא מאוד. אבותינו הרי שמרו את התורה עוד לפני שניתנה, ובתורה יש איסור לשאת שתי אחיות. אז איך יכול להיות שיעקב אבינו ששומר את התורה אפילו שהיא עוד לא ניתנה, איך יכול להיות שהוא נשא שתי אחיות? כך שואל הרמב"ן. הרמב"ן עונה שבמה שהם שמרו את התורה אבותינו, זה נכון, אבל רק בארץ ישראל. בחוץ לארץ הם לא שמרו. וממילא כשהוא היה בחוץ לארץ בחרן, הוא לקח שתי אחיות ולא הקפיד על זה. עד כאן הרמב"ן, אבל מה התוצאה של זה? שכשהם באו לארץ ישראל, אז אחת מהם צריכה למות, ורחל מתה. יפה מאוד. אומר רב מוישה שלפוברסקי, תסביר לי, האלוקים אמר ליעקב אבינו, מספיק פה, לך לארץ ישראל. לך לארץ ישראל. אז הוא קורא לנשותיו לשדה ומתייעץ איתם? מה אתה מתייעץ? אלוקים אמר לך ללכת. מה יש להתייעץ כאן? אמר רב מוישה שלפוברסקי על פי הרמב"ן הזה, ולכך להסביר את המדרש. יעקב אבינו אמר להם, תדעו, השם אמר לי ללכת לארץ ישראל. אתן מבינות מה המשמעות של זה? אני לא שומר על האיסור של שתי אחיות, כי אני כרגע בחוץ לארץ. עכשיו השם אמר לי ללכת לארץ ישראל, אתן מבינות מה המשמעות של זה? אחת מכן צריכה למות. ואז הגיעה רחל, ובאצילותה עשתה את הוויתור האחרון והקשה ביותר. ואתן רחל ולאה ותאמרנה, רחל ענתה לפני אחותה, כן, אני מבינה מה הכוונה שאנחנו הולכים לארץ ישראל. אני זאת שמוכנה למות. אני זאת שמוכנה למות. אומר המדרש, אתה יודע למה רחל מתה? כי היא דיברה לפני אחותה. מה פירוש שהיא דיברה לפני אחותה? שהיא אמרה, כן, אני זאת שמוכנה למות. היא ויתרה ללאה פעם אחרונה. וכשבאו לארץ היא באמת מתה, ולא נכנסה איתו לקבורה. זו האצילות הגדולה של רחל אמנו, מסרה את הסימנים, נתנה לה הרגשה הכי טובה בעולם, הכל. אבל הוויתור האחרון עולה על כולנה. ותען רחל ולאה, רחל ענתה ראשונה, כן, אני זאת שמוכנה למות. רחל אמנו, עם האצילות הגדולה הזאת, זכתה לנו, לדורות, גם את הכוח לוותר, גם את הכוח לשתוק, וגם את הכוח להיות אהבה ואחווה, שלום ורעות. יהי רצון שהשם ייתן לנו את הכוחות האלה, שנזכה גם אנחנו לראות את הטוב אצל השני, לרצות את הטוב לשני. גם כשלפעמים זה לא מסתדר לנו, לרצות שלשני יהיה טוב, להיות מסוגל לוותר, להיות מסוגל לסלוח, והשם יראה בעוניינו. ודי כבר יאמר לצרותינו, די, די, די. אנחנו נהיה ביחד, והקדוש ברוך הוא ייתן לנו את היחד הזה. יחד שבטי ישראל, יחד בבית המקדש. איך אומר דוד המלך? ששם עלו שבטים שבטי איכה, עדות לישראל להודות לשם השם. שבת שלום.
האזנתם לשיחתו של הרב שלמה לוינשטיין.